אז רציתי להמשיך הלאה באספרגוס, בסדר? היינו ב... יופי. תראו, יש משפט שמתחיל, אומר, אין הכרת היופי בא אל הלב. לאלימו... יש לי סעיף עם ד', נכון? אספרגוס. אז בערך, זה עמוד צד בונים אחרת מה שאצלי, בשורה הרביעית, חמישית. יש שם אחרי יפה ללב. דיברנו הרבה על היופי, אני חושב ש... אז עוד דבר אחד שאמרנו ש... עכשיו נסעתי עם איזה מקור שחבל שלא הבאתי אותו. דיברנו כך, דיברנו נכון שיש, זה כאילו לאה ורחל, אז עד עכשיו זה הייתה לאה. בעצם פה הוא אומר רחל. נכון איך שאמרנו, אצל רב לאה ורחל הם בעצם מחוברות ביחד. שזה היה בעצם כל העניין שלו. הסכמנו, זה נכון שיש בגמרא מחלוקת. האם התורה תשכח בעם ישראל, לא תשכח בעם ישראל, ורשב"י אומר, אז גדולי תורה אומרים שכן, ורשב"י אומר שלא תשכח, אבל יהיה פער בין שתי, בין הנסתר לבין הנגלה, נכון? יש, הגמרא תיכתב בסגנון מסוים, והנסתר בסגנון אחר, וזה אמרנו שמבחינת רשב"י זה בעצם המשמעות של הגלות. זה כמו המוות בעצם, נכון? שהנשמה והגוף בעצם נפרדים אחד מן השני. הנסתר זה הנשמה והגוף זה הנגלה, וזה שתי עולמות נפרדים. אז כל העניין של גדולי התורה בדורות האחרונים, לפחות הגדולים שבהם, זה בעצם לחבר את הנשמה ואת הגוף מחדש. לחבר את הנסתר ואת הנגלה. אז לכן ככה זה גם פה, רואים את זה, נכון, איכשהו מחבר, נכון, לאי, כמכון הנציגה של הנסתר. ורחל הנציגה של הנגלה, אז גם פה זו אותה חנוכה. היופי והשמחה, היופי וההוד, היופי, ההוד, השמחה. כל הדברים האלו קשורים לעולם של לאה. זהו, מפה מתחילה רחל. אז הוא, מה שחשוב בו זה שאיכשהו מחבר את שתיהם. כבר אמרנו, היופי זה צורה כתשורה את כל העולם באחדות. באחדות והרמוניה כזאת, נכון? והאחדות והרמוניה היא פותחת, נכון? דיברנו על היופי, על הכאב שיש ביופי, על ה... נכון, איך שזה בעצם מכשיר את כל, את השכל, את ההבנה, פותח אותה. אז היופי מתבסס בעצם דבר יותר פשוט, יותר בסיסי, וזה העין הטובה. בגלל ש... זה המשפט. אין הכרת היופי בא אל הלב, לאנימו, כי אם על ידי הסקירה הטובה. זה גם מובן מאוד. למה זה מובן? מכיוון שיופי זה כבר כשאני רואה את הכל מורחד, נכון? אבל אם יש לאדם עין רעה, אז כל דבר נעשה בעצם מופרק, לא? הוא אדם מסתכל על דבר מסוים בעין רעה. דבר אחר גם כן בעין רעה. זאת אומרת, עין רעה, קודם כל, עוד לפני שנדבר איך נוצר את עין רעה, בהמשך הוא ידבר איך זה נוצר. אבל לפני שנדבר על איך נוצר עין רעה, אבל נראה לי זה מובן מאוד, לא? זאת אומרת, שכשאדם הוא רואה כל דבר באופן שלילי, אז הוא לא יראה את המציאות יפה. יכול להיות שיש לו יופי חיצוני כזה, לא יודע, אבל נכון, אבל יופי הוא בן הפנימי, שדברים הם הרמונים ומתאחדים, ושיש פה איזושהי השפעה של אחדות כזאת גדולה, נכון? זה שאומרים, הכל שמח, הכל מלא הוד, הכל אחדותי, נכון? אז זה, מבט כזה הוא רק אם אדם מסוגל לראות את הכל ביחד. שזה צריך חיים טובה. מכיוון ש... יש ב... יש ב... אחד הבא, יש כזה משפט כזה שכתבת אחד מגדול הפילוסופים בתקופה האחרונה, ב-300 שנים האחרונות, קוראים לו לייבניץ. הוא שאל את השאלה, המילים כאלו, האם המונדות, אם למונדות יש חלום? כלומר, זה בעצם, כאילו, זה בעצם הבסיס לכל החשיבה המודרנית. כן, האם למונדות יש חלום? הכוונה היא, המונד הזה כביכול העולם, זה האדם, התודעה של האדם. אז האם לתודעה של האדם יש חלום? האם האדם יכול לראות את האחר? יש כזה סיפור כזה חסידי כזה, נכון, על אחד שהיה עני והוא נשא עשיר, והוא הפסיק להתקשר עם אנשים, נכון, והקמצן, אני לא זוכר מי זה היה, אחד הצדיק הזה שבירך אותו, אז הוא בא אליו, יכולים לקח את הראי והוריד את הכסף, ואז אפשר היה לראות. אז זה בעצם השאלה, נכון? אולי השאלה המרכזית ביותר של החשיבה האנושית. האם האדם, זה מונד, האם הפרטיות, האם הנקודה הפרטית, האם אינדיבידואל, יש לו חלונות, האם יכול להסתכל על אינדיבידואל השני ולהבין אותו, להכיר אותו, או נגיד במינים אחרות, האם אדם יכול להכיר את הזולת, יכול להכיר את האחר, או בעצם כל מה שהוא עושה, הוא רק מכיר את עצמו. זו בעצם השאלה המרכזית ביותר. כל מה שהפילוסופיה והדתות ניסו לעשות, זה באמת לצאת מהנקודה הפרטית שבו האדם נמצא, ולראות באמת את האחר. נכון, אז בשזה נוצר, זה נקרא בפילוסופיה הכולל, המכוללים, זאת אומרת, נוצר חשיבה, ניסו להיפגש עם המרחב, עם מה שנקרא עם הכולל. אז יכול להיות שהפילוסופיה ניסתה לעשות את זה, אבל עדיין השאלה נשארת, האם זה אפשרי? אז זה קשור בדיוק לנקודה פה, כאילו שיופי זה בעצם לראות את הכל באמת באחדות, לראות את הכל בהרמוניה. האם היית אפשר לעשות דבר כזה? האם היית אפשר לאחד את המציאות לדבר אחד? האם היית אפשר לראות את המציאות כתופעה אחת? האם אפשר באמת לראות איך שכל כל המימדים מתחברים אחד עם השני? אז זה בעצם מותנה בשאלה האם בכלל אדם יכול לראות מישהו חוץ ממנו. או שבעצם כל מה שאדם רואה זה שהוא מבנה כאילו שכלי של עצמו, נכון? יש משהו סגור בתוך עצמו. כל אדם יש לו איזשהו תבניות, ומתבניות אלו הוא מסתכל גם על המקומות אחרים. אז בעצם הוא לא נפגש באמת עם היופי של המציאות, נכון? הוא אולי משליך את עצמו על האחר. אז הוא אוהב את עצמו, אז אולי גם הוא אוהב את השני, כאילו הוא נראה לו שגם השני הוא נחמד. והוא לא אוהב את עצמו, אז גם השני לא, אז גם השני לא נחמד. אז לפני שאנחנו מדברים על יופי ועל הרמוניה, במובן העמוק של מושג, אז אנחנו צריכים לשאול את השאלה, האם בכלל האדם יכול לצאת מתוך עצמו? אם אדם לא יצא מתוך עצמו, אז היופי הוא בסך הכל, נכון, בסך הכל איזשהו, יש גם כן כזה ביטוי של איזשהו פרופסור לפילוסופיה, כן, זה בסך הכל כמו לזיז רעיתים, כן, נכון, כמו עיצוב בית, כזה אדם מעצב את הבית שלו, אבל הבית הזה יכול להיות שהוא רק מכוער מאוד בהקשר שלו למקומות אחרים. היכולת באמת, באמת שהמציאות תהיה יפה היא מבוססת על זה שקודם כל האדם יכול להכיר אותה, יכול להכיר אותה, להיפגש איתה וליצור הקשרים נכונים אחד עם השני. ליצור, כן. זאת אומרת, יופי שלא מבוסס על עין טובה זה בעצם איזשהו סוג של אנוכיות גדולה, לא? לאדם יש דברים שהוא אוהב, הוא מעריך, והוא מסדר, הוא כבר רגיל עליהם, הוא מסדר אותם יפה, ומסדר אותם בצורה טובה, אבל יכול להיות זה מכוער מאוד, מכאן שזה פוגע באחרים, או שאנשים אחרים זה מגיל אותם. נכון, אדם יכול ככל להריץ את עצמו, אבל הוא לא שם לב שבעצם בהקשר הכללי זה מכוער מאוד. זה מאוד לא נעים לראות, להסתכל על הדבר הזה. אז כדי שהיופי יהיה באמת מפגש עם המציאות, כדי שבאמת היופי יהיה באמת מין כוח השראה כזה, שאדם מסתכל דרך היופי על, על המציאות, וזה באמת פותר אותו ומאפשר לו לראות את הדברים בצורה עמוקה יותר ועשירה יותר ואיכותית יותר. אז לפני כן צריך להיות עוד תנאי, שבאמת האדם יכול לצאת מתוך עצמו ולראות את האחר. אז לפי זה יוצא ש... לא, כשיופי יכול להיות משהו חנפני כזה, כי אנשים מתחנפנים, מישהו חנפנות, כי אנשים מחליפים אחד לשני. בעצם, למה כאן שיש אדם אחד שהוא כזה, לא יודע, אדם או אישה או חברה שהיא אלימה. בשביל זה יפה, אז עכשיו כולם צריכים להיות יפים כמו, כמו, כמו שהיא, או כמו שהוא. נכון? זאת אומרת, לא בהכרח יופי מתאר גודל. הרבה פעמים יופי מתאר שיעבוד, מסתם משהו קטן, שיעבוד לעצמך, לאחר, לזולת, ואתה צריך למצוא חן בין האחרים, האחרים צריכים למצוא חן בעיניך. בכלל לא בטוח שזה, אנחנו דיברנו להפיק איזשהו מין דבר שפותח, מרחיב, נכון, איך זה קשה, איך זה בונה את השמחה, אז זה לא תמיד נכון. זה נכון שיופי מת יש לו... מה שמענו, הוא כאילו איזושהי השגה רוחנית מאוד נעלה שמחברת, כמו שמעתי, מחברת, מאחדת, מתארת את הכל, אבל זה מותנה בדבר בסיסי יותר. מה זה היופי הזה? האם היופי זה מה שאדם משליך את עצמו על האחר ועל הזולת, אז זה לא כל כך יפה, נכון? זה לא כל כך, זה יותר שתלטנות, או יותר לפעמים זה גם קנייה, לפעמים זה בכלל מנותק מהמציאות. כדי שיופי יהיה דבר אמיתי, כדי שיופי יהיה שפה כאילו מדעית, לא יודע, יכול להיות זה גם אומנותי, זה לא משנה, זה אותו דבר, אבל שבאמת יש לה יחס אל הדברים באמת, יש לה באמת יחס אל המציאות באמת, אז צריך שיהיה עין טובה. צריך שיהיה לאדם אפשרות, כן, נכון, לצאת החוצה מעצמו, לא להרגיש מאוים, לא להרגיש, טוב, זה אנחנו נדבר עוד מעט, איך נוצרת עין רע. עין רע בדרך כלל נוצר על ידי, שהאדם מרגיש מאוים. אז כל דבר הוא צריך להתגונן מולו, כל דבר הוא בעצם חייב לשלול אותו. טוב, זה נדבר במשך. קודם כל, נראה לי שזה נקודה חשובה, אם אני מחפש לראות את האחדות של המציאות ולהיות מסוגל להשרות את המבט הזה שלי על, על, על הסביבה, אז אני צריך קודם כל שיהיה לי את האפשרות בכלל לראות את הסביבה, נכון? להיפגש עם האחר, להיפגש עם המציאות, ובאמת לראות שהיא יפה, ובאמת ליצור, זאת אומרת, נגיד זה, שוב פעם, יופי יכול להיות עמדה מוסרית מאוד גבוהה, אולי עמדה מסרית מאוד עליונה, שזה יוצר אווירה נכונה, זה יוצר יחסים נכונים, זה יוצר הקשרים נכונים, זה יוצר מגע אמיתי ועמוק עם המציאות. אבל זה גם יכול להיות אולי השקר הכי גדול שיש, הזיוף הכי גדול שיש, מכאן שאני כאילו מטיל את המרות שלי על אחרים, אני מטיל קנה מידה שלי וקריטריונים שלי על אחרים, ואני אפילו לא אסמב שזה מכוון, נכון? אז כדי שיופי יהיה עמדה מוסרית, עמדה אומנותית בהקשר של המציאות, עמדה מדעית. אז לפני כן, הנקודה היותר חשובה היא שהמציאות צריכה להיות אמפתית אחת כלפי השנייה. אמפתיה בעצם יוצרת יופי, זה מה שבעצם רוצה לומר. עכשיו זה קשור מאוד, שוב, היחסים בין רחל לבין לאה, שכביכול, למה רחל נקראת עולם הנגלה, ולאה נקראת עולם הנסתר? רחל נקראת עולם הנגלה, כאן שזה בעצם הדבר היותר בסיסי. אז גם אולי מסביר גם למה היא כאילו עקרת הבית. זה לא בא לפגוע בלאה, אלא זה בא כביכול להעמיד עקרונות שונים יותר. קודם כל צריך את העקרון הזה של היכולת, כמו שמעתי, לראות את, כאילו מוסר פשוט יותר, מוסר פשוט יותר וגלוי יותר. על גבי זה אפשר לבנות את המוסר הגבוה יותר והערכי יותר והעליון יותר של, של היופי. אז זהו, אז לכן יש לנו פה את עולם הנגלה, עולם הנסתר, עולם ההווה, עולם העתיד, כאילו היופי שיותר לעתיד, שייך למשהו פוטנציאל יותר, עליון יותר. אבל דיברנו על זה שהצדיקים יושבים על תורותיהם בראשם, אני מזיב השכינה, שהשכינה בעצם הופכת את הכל, מוציאה את העולם מהקנאה, מהשנאה, מהתחרות, נכון? כאילו עכשיו אכילה ושתייה ואהבה נובעים מתוך קנאה ושנאה, ומסחר בא מתוך תחרות. והשכינה, מה שהיא עושה, היא בעצם משנה את זה, כן? היא הופכת את הכל לאלוקי, את הכל לחיובי. אז זה נכון, היא עושה את זה בשתי רמות. הרמה הגבוהה יותר זה היופי, נכון? שהיא הופכת הכל לבעל ערך. אז דוגמה, אהבה היא ערך של יופי, היא ערך של אחדות, של הרמוניה, נכון? וגם אכילה ושתייה, והכל בנוי על ערכים מאוד גבוהים, אבל זה בנוי על דבר עוד יותר בסיסי, משהו עוד יותר ראשוני, וזה היכולת של הבן אדם לראות את המציאות בצורה טובה, כן, נכון? וזה נקרא עין טובה, כן? לראות את הכל בצורה חיובית, ואז לאט לאט הדברים מתחברים ביחד לאיזושהי אחדות כוללת. זה מה שהוא רוצה לומר פה, שאומנם אין לקראת היופי בא אל הלב לאנימו. אז מה זה יופי הרגיל? יופי הרגיל זה יכול להיות משהו מאוד צר, נכון? יופי, משהו מאוד צר, משהו מאוד, אולי אפילו אכזרי, שאדם כאילו רוצה להטיל את עצמו, מה שנראה לא יפה, על האחרים. הרבה פעמים זה מראה גם על רדידות ועל שעבודים של אנשים לאחרים. אז לא, זה יופי אמיתי, זה קראת היופי במובן אמיתי, כן, שהיא מנעימה את הלב. זה עוד דבר מעניין, שיופי קשורה לנועם. לא פשוט מנעימה את הלב. לשירה יש שתי צדדים. יש צד של אמת ויש צד... שירה זה דבר שהוא בא לתאר אמת, ובא לתאר שזה דבר שחי בתוכנו. אז האמת שבשירה נקראת עדינות, בלשון של הרב. גם בלשון הפנימית. אילם כאן שעדינות זה כנראה כאן שאתה רואה המון מימדים ביחד. אז שירה, כפי שהיא באה לתאר אמת, היא צריכה להיות עדינה. אדם עדין זה אדם שרואה איך שהכל שוב פעם מתרמן ביחד, כן? בנבואים בצורה אחת. נועם, שזה יושב בתוכי בצורה נכונה, זה נעים לי. אז שירה בנויה משני צדים, מהעיקרון השכלי של הרוחני, שזה עדינות, ומהעיקרון שזה חי בתוכי. אז זה הנעימות. אז גם פה אומרת אותו דבר. אתה אומר, אין הכרת היופי. היופי זה נכון? זה כאילו העדינות. זה ההרמוניה שיש. אבל לנימו, היא שוכנת בלב לנימו, הכוונה היא כאן שזה יושב בתוכיתו. זה נקרא נועם. זה נקרא שזה נעים. אז כדי שהיופי יהיה באמת, ישכון מתוך הלב שלי, הכוונה היא כאן שזה באמת יהיה יופי אמיתי, יהיה יופי נכון, אז רק על ידי הסקירה הטובה של העיניים. זאת אומרת, העיניים צריכות לראות את המציאות בצורה חיובית. ואז אני יכול ללקט פה דבר יפה, טוב, פה דבר טוב, פה דבר טוב, פה דבר טוב. לאט לאט ככל שמלקט יותר עובדות טובות, אני יכול להגיד שזה באמת יפה, לא? אם העובדות שאני מלקט אותן הן רעות, אז אם כאילו החלקים של המציאות הם רעים, אז איך זה יכול? אז זה לא יפה. נכון, אם אולי קצת עושים את המוזיקה בפוסט מודרנית, נכון, שיש כל מיני צדדים צורמים כאלה. צדדים צורמים לא יוצרים הרמוניה. אז זה בא מהנקודה הזאת. נכון, אולי זה קצת מרידה של העולם הפוסט מודרני, שבעצם בא ואומר שמה אתם מספרים שיש אחדות בעולם? מה אתם מספרים שיש הרמוניה? כשבעצם המציאות היא סרוטה, קרועה, קטועה, נכון? אז קשור לפה, זאת אומרת, אם אנחנו רוצים שבאמת תהיה הרמוניה, אנחנו רוצים שתהיה הרמוניה, אנחנו רוצים שבאמת הממדים יתאחדו ביחד, אז אי אפשר לבנות את זה על עולם של רוע, על עולם של אכזריות, נכון, קצת ביקורת לעולם הגרמני, כן? ששם היו כאילו טובי המוזיקאים בעולם, נכון, טובי ההרמוניה, התבטא שם ובכל זאת הם עשו את השואה, הם היו עולם את השואה, הם בכלל שנו, הרגו ושנו מיליונים, הגיע למיליונים, נכון? שתי מלחמות עולם הראשונה והשנייה, שזה עם הגרמני, היה במרכזו, ומיליונים של אנשים מתו. אז זה מה שאולי רוצה להגיד פה. טוב, אז דיברתם על יופי, דיברתם על ערכים, דיברתם על זה שהמציאות היא כל כך מיוחדת, אבל זה לא יושב נעים על הלב. לא יושב נעים על הלב, בגלל שאתה בעצם לא, אין לך עיניים טובות, נכון? זה מה שאומר, אתה בעצם, שבעצם אין חלון למונדה, אין חלון לפרטיות. מה שאתה רואה, אתה רואה רק את עצמך. אתה מוקף במראות, מראות והמראות, אתה רק רואה את עצמך. ואתה לא רואה משהו מעבר לזה. נכון? אז בסדר, זה יפה לך, זה נעים לך, ואתה גם אולי רוצה גם להשליך את היופי והנועם הזה על אחרים, אבל אתה הורג ומשמיד, ודורס. נכון? מדורס ומשפיל את כל מי שמסביבך. אז לכן, באמת, הכרת יופי אמיתית מתחילה מהעין. שהעין רואה טוב. אין אדם ש... נכון? זה מתחיל במשהו מידותי, אבל זה עובר גם למשהו מהותי, ולמשהו תרבותי, ולמשהו שכלי, העיקרון הזה. נכון? שאם אני סגור בתוך עצמי, והכל נראה לי רע, אז איפה אני, איך נוצרת אחדות, איך נוצרת, זהו. אז לכן, זה כאילו הכרת הבית, נכון? זה כאילו הבסיס שעליו נבנה היופי. סקירת התורה של העיניים, ביותם מוכנים להביא את הבטה כללית ונאותה. זה מה שיוצר מבט כללי. מה יוצר מבט כללי? שעין טובה. איך הרב הופך את היסוד המוסרי ליסוד רוחני. אם אתה לא מכיר את הזולת, אז גם לא תיצור חשיבה אמיתית. אז גם לא תיצור מדע אמיתי. גם לא תיצור עולם מוסרי אמיתי. וגם לא תיצור עולם אמנותי אמיתי. אז אתה בעצם יוצר רוע, יוצר קטנות, יוצר צמצום. אז יופי מובן של, שוב פעם, של כלליות ושייכות אל המציאות, אין פה. אז מה זה כל היופי בעצם? זה קצת דומה לנזם זר באף חזיר, כן? זה משהו, הכל שקרי. מבחוץ זה נראה, תראו כמה שאני טהור, אבל לפעמים זה הכל קטוע. הכל קטעים, חלקים, ניגוד ושנאה ואכזריות. זה מה שאני רוצה להגיד פה. שלפני היופי יש רובד נמוך יותר, לא נמוך במובן השלילי, במובן הקמאי יותר, הראשוני יותר. וזה העניין של העין הטובה. אין, הכרת יופי באה אל הלב להנעימו. הלב זה, אבל הלב, אתם יודעים, יכול להיות כתוב שרשעים יצרה שופט אותם, בינוניים זה וזה, וצדיקים יצרה טוב. אז זה הלב. הלב זה איך אני מסתכל על הדבר, איך אני מסתכל על המציאות. אז אם היופי לא מנעים להתעלם, אז היא בעצם יוצא שהיופי גורם למדם לשפוט את הכל בצורה קטועה, בצורה חלקית, בצורה אגואיסטית, אנוכית. זה לא יופי אמיתי. זה לא מגע אמיתי עם המציאות. כן? והפוך, הכרת היופי באה אל הלב ולנימור על ידי סקירת הטוב של העיניים. זהו. עכשיו יש פה דבר עוד יותר, רובד עוד יותר נמוך. שוב, הנמוך לא מובן שני, אלא מובן קמאי, ראשוני. מה? זה המקודה עליי חשובה ביותר פה, ביותם מוכנים להביט, לא, זה עדיין, זה עדיין הקודם, ביותם מוכנים להביט הבטה כללית ונאותה, הנה, זה המשפט, הבא גם כן מחוזק הנפש ובריאותה. אז כאילו זה רובד ראשוני יותר. אז אם הרובד ראשוני יותר, זה חוזק הנפש ובריאותה. אם הנפש היא בריאה וחזקה, יהיה לאדם עין טובה. זאת אומרת, בעצם אדם שמסתכל על הכל בצורה שלילית, זה לא בגלל שהוא אדם ביקורתי, או אדם שיודע לנתח דברים ולהסביר דברים. הרבה פעמים זה נובע בגלל שהנפש שלו היא לא חזקה, שהנפש שלו היא לא בריאה. מכיוון שהיא לא חזקה והיא לא בריאה, אז הכל מאיים עליו. הוא כל הזמן מרגיש שתוקפים אותו, כל הזמן מרגיש שמשפילים אותו, כל הזמן מרגיש שהוא חייב להתגונן. ואז כשהוא צריך כל הזמן שמשפילים אותו, פוגעים בו, אז כל דבר נראה לו רע. הוא פוגע בו, הוא פוגע בו, הוא פוגע בו. אז אבל אם הנפש היא חזקה, עוד לא מגדיר פה מה זה נפש חזקה, אבל אם הנפש היא חזקה ובריאה, אז היא לא מאוימת. היא לא מאוימת והיא לא צריכה להתגונן, היא לא צריכה לבנות לעצמה מגננות, היא לא צריכה לבנות לעצמה חומות, היא לא צריכה, אולי הדבר במובן הכי חשוב, היא לא צריכה להשפיל את האחר. זה כלל, כך אומר, אבל זה כלל ברזל. שמי שלא, מישהו לא חזק, מישהו לא בריא בנפשו, הוא מתגונן, אז הוא תמיד צריך לראות שהשני נמוך יותר. שרק אם השני נמוך יותר, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש גבוה. נכון? אז בזה זה מתחיל. הוא מתחיל מזה שהנפש היא חלשה. אם היא חלשה, אז היא, אז אין עין טובה, שכל דבר נראה לה שלילי, ביקורתי, ואז עוד יותר גרוע, אין לה גם יופי. שוב פעם, יכול להיות שיש לה יופי במובן הקטן של המושג, שהיא חיה בתוך בועה, הבועה הזאת מסודרת יפה. אז, אז הריתים מוצבים טוב. אבל אין מגע עם הסביבה, אין שייכות לסביבה, אין יחס לסביבה. וכשאין מגע ויחס עם הסביבה, אז זה לא יופי. זה יכול להיות הקיור הכי גדול שקיים, כל הקיור הכי גדול שקיים. מה יוצר את הדבר הזה? נפש חלשה, נפש שמתגוננת, נפש שנמצאת מאוימת כל הזמן. כן? אומר פה, ביתם הולכים להביט הבתה כאילו, ביתם הולכים, אופה, אני אקרא את כל משפט מתחילה, אומנם אין הכרת היופי בא אל הלב לאנימו, כי מלדי הסקירה הטובה של העיניים, זאת אומרת, מתחילים איזה שעיניים ידעות עסקות כל צורה חיובית, ביותם הולכים להביט הבתה כאילו, זה היחס בין עיניים טובות לבין יופי, שאם יש לי עין טובה, אז אני באמת יכול לראות דברים כלליים. אם אין לי עין טובה, אז אני לא יכול לראות דברים כלליים. יכול להיות מה שמצגים פה. אדם שהוא רק רואה רע מסביבו, אז הוא לא יכול לראות דברים כלליים. יכול להיות שיהיה פילוסוף, יכול להיות שהוא יהיה כאילו, לא יודע, המון דברים של יופי. אבל זה מה שעולם הפוסט מודרני אומר, זה הכל שטויות. זה הכל קטעים שלא באים מאף מקום ולא הולכים לאף מקום. שוב, זה כאילו החוויה של אחרי השואה, אחרי מלחמת העולם הראשון, נכון, השנייה והראשונה. שבעצם מה אתם מדברים איתי על אחדות, מה אתם מדברים איתי על, על פילוסופיה ועל שירה ועל מוזיקה, שום דבר לא בא מאף מקום ולא הולך לאף מקום. יש כזה סופר כזה שמתאר את זה תמיד, הוא תמיד תאר צנות כאלה, שכשאתה פותח את הדלת אתה נופל לתהום. אז יש פה חדר, החדר הזה נראה טוב, אבל רק תסתכל מהחלון אתה תראה כלום, רק תפתח את הדלת תראה כלום. שום מה לא בא מאף מקום ולא הולך לאף מקום. אין לו, למה הם כאן שזה אדם קטוע בתוך עצמו? אז זה לא נקרא יופי, זה לא נקרא יופי, זה נקרא איזשהו, זה כל מיני סוגים של מגננות ופחדים וחרדות. ונכון, אז אם אנחנו רוצים שהכרת יופי תהיה נעימה, ביטוי נועם קשור תמיד לשכינה, השכינה העליונה נקראת נועם. אמרנו, היופי זה שח השכינה העליונה. אז אם אנחנו רוצים שהשכינה כביכול העליונה תשרה בנו, זה הפשט, אם אנחנו רוצים שהיופי יהיה נעים לנו, גם כאן ישכון בתוכנו, שמת יהיה יפים, שמת העולם פנימי שלנו יהיה הרמוני עם המציאות, וידע לראות את ה... ידע גם להקרין יופי. הוא יהיה יופי והוא ידע להקרין יופי. רוצים שזה ישכון בתוכנו, שיופי ישכון בתוכנו, זה הפשט הכרת יופי בא אל הלב, לנעימו. כן, לב זה מקורת השיפוט שלנו. רוצים שבתקורת השיפוט שלנו, לא בפילוסופיה, לא מבחינת חיצונית, אם העולם הפנימי שלנו יהיה, אם רוצים ששם יהיה יופי, זה הפשט לנעימו. אז זה רק על ידי, כי אם על ידי הסקירה הטובה של העיניים, שזה בעצם ביותם מוכנים להביט הבתה כללית ונאותה. זה מה שמכשיר. זה מי איך שרחל כאילו מכינה את לאה, איך שהרב כאילו מחבר את שתי התמונות ביחד. לאה היא הנשמה, היא השכינה העליונה. היא מדברת על היופי, היא מדברת על הכלליות. זה, אתם יודעים, יש כזה, נכון, יש כזה מדרש כזה, שהוא קצת מוזר, שאומר שלאה חשבה שהיא תהיה אשתו של עשיו. מה הקשר בין לאה? שהייתה צדיקה, הייתה כמו השכינה. מה הקשר בינה לבין עשיו? אז מי כל קשר, נכון? גרמניה הייתה אחת המדינות הכי המוזיקה הכי הרמונית. אני דיברתי עם שני חוזרים בתשובה, המוזיקאים, ושני אמרו לי שבאמת, באמת, מוזיקה הגרמנית היא, הם השתמשו, דיברנו על, על, על יוצרים, שהם, יש להם מבנים אלוהים בתוכם. שני חוזרים בתשובה. יש מוזיקאים גדולים שהגישו את הנקודה הזו, נכון? אז, 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 אז מוזיקה כל כך איכותית, אבל היא לא, אבל היא לא מנעימה את הלב. היא לא יצרה, זאת אומרת, היא בעצם לא יצרה סקירה, לא יצרה בעצם סקירה טובה. כן, לא, נכון? דיברנו על זה פעם, שאיימר חיין אמר על קאנט שהוא ארכי רוצח. האדם עדין, היה אדם עדין, 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 מכובד, נימוסי, הוא היה ארכי רוצח. זה קשור מאוד לנקודה הזאת, כיוון שאם הקראת היופי, אתה בא בשם היופי, אתה בא בשם אסתטיקה, בשם צווים קטגוריים, בשם אמת, רוחנית, פילוסופית, אבל, אבל היא לא יושבת על עין טובה, אז בעצם אין לך את אפשרות לזכור, את, נכון? אין לך אפשרות להביט הבטה כללית. זה לא הבטה כללית. זה משהו מאוד קטן, בעצם רוע. אחרי כל היופי הזה, מסתתרת, מסתתר רצון לשלוט, להרוס, להתגונן ולפגוע באחרים. כשהיופי באמת שוכן בתוך האדם, אז יש לאדם באמת אפשרות להביט בתא כללית. זה לא בשכל, זה ברגש. זה לא, לכן זה קשור, לכן זה קשור. הכל בעם ישראל עובד דרך האמונה והשכינה, ולא דרך השכל. השכל בא אחר כך. למה כזה שהכל, בגלל הנקודה הזאת. שאפשר לדבר על יופי ועל הכל, המון דברים יפים. השאלה אם זה, אם זה פילוסופיה או זה שכינה. אם זה, ההבדל הוא מוחלט. אם זה פילוסופיה או מוזיקה כזאת, היא בסדר, אז יפה. אבל, אבל מאחורי זה עומד, עומד רוע. ואם זה שכינה, אז, אז שוכן בתוך האדם. כן, זה התכונה של האדם. נכון? התכונה של האדם, זה אופי של בן אדם. אז אחר כך הוא גם יכול לחשוב ככה, בסדר. אבל, אבל, יאללה, כן, נכון? אבל זה בא אחר כך. זה לא, לכן האספרגוס הזה הוא כך חשוב בתור, בתור המשקיע הראשוני של האדם בבוקר. שאם אתה שותה את זה על הבוקר, אז אחר כך אתה גם חכם, אחרי זה אתה גם תחשוב ככה ותבין ככה, אבל אם אתה על הבוקר, אתה לא שותה את המשקה הזה, אז הכל רע, הכל אכזרי. זה מה שאני רוצה לומר פה, נכון, שאומנם אין הקראת יופי בא אל הלב לאנימו, כי אם על ידי סקירה טובה של העיניים, ביותם, מי, של, נכון, הסקירה טובה של העיניים, ביותם מוכנים להביט, לא, פשוט לא מסתדר כל כך עם הזכר והנקבה, אבל ביותם אולי, אז אתה אומר, צריך פה אולי ביותן מוכנות להביט הבטה כללית. אני דתי, אתה צריך פה ביותן מוכנות להביט הבטה כללית ונאותה, צריך להסתכל בכתב יד, איך זה הולך, ביותן מוכנות להביט הבטה כללית ונאותה, כל הנושא פה זה העיניים. אין קראת יופי בא אל הלב אל האימו, כי אם על ידי הסקירה הטובה של העיניים. כן, ביותן מוכנות להביא את המטה הכללית, ונאותה בג, זהו. רק אם אותה יד, אם העיניים מטובות, אז זה מוכנות מהעיניים. להביא את המטה הכללית, נאותה, זהו. וזה מתבסס על חוזק הנפש, שנפש היא חזקה. הבא, גם, נכון, אז כאילו ירד עכשיו לרובד עוד יותר ראשוני. מה גורם לי לראות את הכל בעין טובה? מה גורם לי, או הפוך, לא לראות הכל בעין טובה? מה גורם לי לזה שאני לא מסוגל לראות את הכלליות ואת האחדות של המציאות? למה אני מתגונן כזה? למה אני צריך להשפיל? למה אני צריך להשחיר? למה אני צריך לפגוע בדבר, נכון? למה אני צריך ליצור יופי מלאכותי קטן כזה? במקום, למה בשנפש היא חלשה? נכון? בשנפש היא לא בריאה. ואז ממילא, אין לי יכולת להסתכל הבטה כללית. ואז אומר לי, אין לי עין טובה. ואז אומר לי, גם אין לי יופי. אז זהו, אז נפש חזקה, בבריאה יוצרת עין טובה. עין טובה יוצרת אפשרות להסתכל בכלליות, וזה יוצר יופי. זה הסדר.
מי שיש לה עין טובה, יכול גם להסתכל על כל היופי.
יכול להיות, לא יודע.
מה, אין שם יופי
בכלל? זה הבנתי, מה שאתה יודעת. קודם כל, מי שיש שם יופי, נכון. זה מה שכן, שני המוזיקאים האלו אמרו לי, שיש שם יופי. אבל... אז כן, נכון. אז... אז קודם כל... אז נסכם שיש שם יופי. יש שם יופי ויש שם הרמוניה. אבל זה יופי והרמוניה שיצרו רוע. זאת אומרת, נכון, זה יופי והרמוניה שבאמת, באמת, באמת, באמת הביאו את האדם למקומות הכי נמוכים. אני לא יודע אם אי פעם אנושות ירדה למקום כזה נמוך, כמו שם הגרמני הוריד אותו. בסדר, אז זה קודם כל, בסדר, זה יופי. יופי וזה הרמוניה, אבל זה יופי והרמוניה שיצאו בעצם אכזריות ושנאת זרים, ודווקא בגלל שזה יופי והרמוניה, אז אנשים אמרו, זה לא יפה. היופי שלי, וזה באמת יפה היה, היופי שלי זה הקנה מידה. אז בגלל שזה הקנה מידה, זה לא יפה. או שזה יפה נמוך, מכיוון זה יפה נמוך, אז בוא נשאבד את זה. יש משהו שנשמיד, יש משהו שנשאבד. כן? אבל שהיופי שלנו, ככה אומר. אז קודם כל, זה יופי. זה יופי. עכשיו, אבל זה בעצם יופי של, בעצם נכון, זה בעצם יופי של עבודה זרה, בעצם משהו מוצא נגיד. זה יופי אנושי. יופי אנושי, זה יופי שיכול להוביל לכל הבעיות שהוא מתאר אותם פה, ששאר דיברנו עליהם. היופי שהרב בא להעמיד, זה יופי של כנסת ישראל. זה יופי של השכינה, זה יופי אלוקי. אז נכון, יש שם היופי, אבל תמיד צריך לזכור שיופי זה חלקי. צריך תמיד לזכור שיופי זה יכול להכניס את האדם לפינה חלקית. אם נגיד, קאנט אמר שאין יחס לעצם, או שדרך כלל הוא גטה אמר ש... רק אם אדם משבט את עצמו לשטן, אז הוא מגיע לאופעים וליופי כזה גדול. כן? אז הם צודקים. באמת ידעו מה הם מדברים. אבל זה הביא את מלחמת העולם הראשונה והשנייה. אז מה שהרב בא להעמיד זה אלטרנטיבה. הרב בא להעמיד אלטרנטיבה, עם ישראל בא לתת אלטרנטיבה. היה פילוסוף אחד יהודי שדווקא היה בשואה, הזכרנו אותו אולי לגינס, הוא ספר שהיה בשואה, אז הוא היה חייל צרפתי, אז לא שלחו אותו לאושוויץ, אבל היה שבוי. אז זה ממש הדבר הכי יפה שהיה שם, כל בוקר זה היה איזה כלב שוטה שהסתובב שם. הוא היה הכי אנושי שם מכולם. אז בזה הוא בא לתאר את לאיפה גרמניה הובילה אותם ואת האנושות. עם כל היופי וכל הגודל שלה, הובילה את העולם למצב כזה שכלב שוטה יותר יפה, יותר טוב, יותר מוסרי מהם, יותר אנושי מהם. וכנסת, אז לוינס הזה אמר ש... הוא בדיוק דיבר על הנקודה הזאת, של הכרת האחר. שבעצם הפילוסופיה האנושית לא הצליחה ליצור את הגשר אל האחר. היא ניסתה... בשיטות רציונליות, אידיאליסטיות, כל השיטות פילוסופיות, על ידי דתות, על ידי אומנות, על ידי... בכל הדרכים. בפועל, הם לא הצליחו. בפועל, בשפה של אותו פרופסור, במרס הזה, הוא עושה הכל הזיזו רעיתים. הכל נמצא באותו חדר. אין אפשרות להסתכל החוצה, אין אפשרות לראות את האחר. מה שאותו פילוסוף ניסה לעשות, לוינס, זה ליצור... כן, שפה משותפת, כן, ליצור מגע עם האחר. אז מפה זה אותו דבר. מה שהרב בעצם מתאר, הוא מתאר איך בכל זאת, כן, הוא מתאר את החידוש של כנסת ישראל. תראו את זה במשך, הוא מדבר פה על הקרובים שהוא בית בתוך בית המקדש. כן, כאילו, בעצם אני רוצה שכל הסיפור לרחל ולאה, זה בעצם, זה כביכול התחייה האמיתית של האנושות. אם אנחנו רוצים להיות שירושלים תהיה המטרופולין של העולם, אנחנו צריכים להבין למה, מה מיוחד בדברים האלה שיהיו באמת, שבאמת האנושות בסופו של דבר תבוא לפה ותרצה ללמוד את זה. אז כאן בעצם מתאר את ה, כאן מתאר את ה, את ה, את התכונות הבסיסיות שבעצם ייצרו את ה, יצליחו ליצור בעצם קשרים אמיתיים בין בני אדם, בין עמים, בין תרבויות. אז כאן הוא בונה את, אז זה הרבדים ש, של התכונה כאילו הישראלית. זה הרבדים של ה, של האופי הישראלי, זה הרבדים של הרגש הישראלי, זה הרבדים של ה, כן, של החיים הישראלים. שעל גביהם אחר כך מופיעים כל מדרגות אחרות. אז לכן אני אומר שוב, היכול שאדם כזה, לא, אז אלף יכול להיות, אז אלף זה נכון שהתמות האנושית יפה. יש בה יופי ויש בה דברים גדולים. אבל זה יופי כזה שהוא סגור בתוך עצמו. ובאלו יכול להוביל לרשע, זה עבודה זרה. הם יופים, זאת אומרת, הפסלים והמקדשים שלהם, והציורים שלהם, והמוזיקה שלהם, הכל היה יפה מאוד. אז על מה חזר כל כך, מה הניבים כל כך נלחמו? הם נלחמו בדיוק על הנקודה הזאת, שכל היופי הזה הוא יופי חלקי וקטן, הוא יופי משקר גם בחף, שזה מושך מאוד, או גם בקוף, שזה שקר. זאת אומרת, יש פה משהו שהוא משלה את הבן אדם, מטעה את הבן אדם. אז כאן יש כאילו את התשובה לזה. איך ש, על מה הניבים כל כך נלחמו, על מה החזר כל כך נלחמו. וזהו, זה הריבוד הזה שמותר אותו פה, בעצם אמור יוצר את העין הטובה לעולם, את היופי האמיתי. כי ירושלים כתוב שהיא קהילת יופי. נכון? שתשע, עשר מידות של יופי ירדו לעולם. ירושלים לקחה תשע. ומה זה מתבטא? זה מתבטא בנקודה הזאת שהיום, מי שמסתובב בפריז, בלונדון, רואה ערים מאוד יפות. בשלב כרגע עדיין לא כזאת יפה כמו פריז ולונדון, נודות על האמת, למוזיאונים שלה ולא זה, המוזיאונים שלנו יותר כאילו מרובעים כאילו, לא יודע, חסר מאוד הרבה, אבל מבחינה רוחנית, מבחינה פנימית, כל ירושלים אמורה להיות המקום, אמורה להיות המקום של היופי, אמורה להיות המקום, המקום שבו, שבו, שלונדון ופריז יהיו, לא הייתי בגרמניה, אבל מניח שלושם זה ככה, יהיו תפילים לעומת היופי של ירושלים. אז זה מה שהוא בעצם בונה פה, מה שהוא בעצם מסביר. רוצים שיהיה, רוצים שאת כל המדרגות האלה יופיעו, בסדר, אז צריך לבנות אותם. זה מה שאני אגיד, שלאה בעצם כאילו הייתה נופל בידי עשיו, כאילו לאה, יש בה איזשהו, היא דומה קצת לעשיו. היא גם כן התעסקה ביופי וכל הדברים הדומה אלו, וגם עשיו התעסק באותם דברים. כאילו הם היו באותו מקום לכאורה. אלו מתעסקים ב, במוזיקה ובציור ובאומנות ובכל זה. רחל הייתה רועצון, והיא הייתה, לא הייתה לכאורה אומנותית או מוזיקלית, אני אומר את זה קצת, לפעמים הייתה אומנות או מוזיקלית, וגם עשיו היה כזה. גם עשיו היה כזה. איש צייד זה לא חייב להיות דווקא שהיה תמיד הולך עם סכינים וחיצים וזה, ושוטט דם. אלא כבר כאן הוא היה איש של ידע, לא איש של העולם הרחב, איש של ה, אז הם יהיו דומים, אבל הם לא דומים בכלל, מכאן שזה מבוסס על, שאני אגיד קודם, זה מבוסס כאילו על משהו מלאכותי, עשיו היה מלאכותי, כן? כל היופי, כל הגודל שלו היה, בא לשרת את ה, נכון? מה שחזר מתארים אותו, שהוא שאל, אפשר, צריך להסר את זה, צריך להסר את זה, כל מיני דברים ששקריים, כן? אני לא צריך להבין את זה בצורה נמוכה, שהוא כאילו היה שקן פתולוגי, אלא התפיסת עולם שלו הייתה רעה. זאת אומרת, באמת זה יכול שהוא היה יפה מאוד, הוא היה יפה מאוד, ותיאר יופי, ותיאר הרמוניה, אבל זה יופי והרמוניה כזה שבבסיס של בנוי רשע. שבסיס, כן, ולאה בדיוק הפוך, לאה היא כביכול באה לתאר את ה, היא באה לתאר את היופי האמיתי. וזה מבוסס על, על אופי של רחל. זה מבוסס על אופי הגלוי יותר של עין טובה, כן? שפשוט לראות, נכון, מה שאומר פה, כן? יכולת לראות את, להביט הבתה כללית. וזה מבוסס עוד יותר, נקודה עוד יותר פשוטה, נפש חזקה. עוד לא הספרנו מה זה נפש חזקה. נחצים נפש חזקה, זה, אני צריך לדבר על זה, מה זה נפש חזקה, אבל, אם הנפש היא חזקה והיא בריאה, והיא לא מאוימת, והיא לא מותקפת, והיא לא מרגישה שמנסים לפגוע בה ולהשפיל אותה, אז היא לא צריכה להתגונן. היא לא צריכה להחזיר מלחמה. להפך, כל דבר נראה לה בסדר, כל דבר נראה לה אמיתי, כל דבר נראה לה נוח. זה נקודה, אני רוצה להגיד עוד נקודה אחת לגבי מה שאת שאלת, לגבי עניין של אחרי כל הדבר הזה, אחרי כל הדבר הזה, ששאמרתי, יש פה בהמשך סוגיה מעניינת, מעניינת מזה שהיה איזה מורה אחת שהיה עיוור, העיוור, כלומר רב ששת, היו כמה מוראים עיוורים, אז היו כאלה מחלות עיניים, נשמעים נשמעים, אז היו כמה מוראים עיוורים, יש כאלה שחלו ויש כאלה שאולי נולדו ככה, בכל מקרה, אז אחד היה רב ששת, הוא היה עיוור, והוא פעם הלך, ככה באמת אמר, שיש מצווה, הוא הלך להקביל פני מלך, יש אנשים בבל. אז רבי מסביר את זה, למה מה העניין כל הדבר הזה? אז העניין בזה שלפעמים לפעמים יופי תמציתי מאוד וכללי מאוד קשה להבין, ודווקא יופי חלקי יותר קל להבין. אז ככה אומר הרב שזה מצווה ללכת לראות את היופי הזה, בגלל שזה קצת עוזר, נכון, זה עוזר להבין מה זה יופי. אבל תמיד צריך לזכור את לאיפה היופי של הגרמניה הביאה אותו, וזה שאירופה יפה ויפה, זה נכון, אבל תמיד צריך לזכור לאיפה זה הביא אותנו. אבל זה טוב אולי בשביל להראות לנו מה זה יופי, להראות לנו מה זה, כן, לשמוע מוזיקה כמו זאת של בטהובן, אז זה פותח קצת פתח להבין מה זה הרמוניה אמיתית. אז אפשר להבין מה זה המוזיקה שהייתה בבית המקדש. אם לא מכירים בטהובן, אז אולי המוזיקה שהייתה בבית המקדש, זה איך הוא מפריד, לא מכיר כל החבר, כן, זה כאילו הפסגה. כן? אבל זה מה שאתה פשוט לא מכיר, מה זה מוזיקה אמיתית. היית מבין מה זה מוזיקה אמיתית, היית מבין מה זה מוזיקה של בית המקדש. מה זה מוזיקה שעוד פי כמה, נכון? זה קצת, לכן כן יש שיהיה לפעמים לראות את זה. כן יש שיהיה לפעמים לראות, אני יודע, אדריכלות ואומנות ותרבויות אנושיות. למה? כי זה יסביר לך מה זה דברים אמיתיים. יסביר לך מה זה, אבל יתקבל פרופורציות. זהו, אז לכן יש כן יהיה לראות את זה. זאת אומרת, זה כן יפה, אבל זה יופי אלילי, יופי חלקי, יופי אכזרי. יופי אכזרי. זה עוזר להבין את היופי האלוקי. זה פותח פתחים להבין קצת מה זה יופי באמת. מה זה... כן, אדם לא מכיר כאילו עולמות אריסטוקרטיים, אז הוא גם לא מכיר מה זה דברים אצילים, נכון? מה זה דברים אלוקיים. אם לא מבינים מה זה אדריכלות אמיתית, אז לא מבינים מה זה אדריכלות של בית המקדש. אז יבנו איזה שטטל כזה, איזשהו קלויס כזה, איזשהו משהו כזה קטן. אי אפשר להבין את ירושלים באמת בלי להכיר את התרבות האנושית. עכשיו אז ירושלים תהיה כפר קטן, התנחלות אולי, התנחלות היא, לא יותר מזה. אבל לא תהיה המטרופולין של העולם, שתהיה המטרופולין של העולם, היא לא יכולה להתנחלות. היא לא יכולה להיות איזשהו שטטל של כמה זקנים וציציות. צריכה להיות דבר שיהיה מסוגל להכיל את האנושות, מסוגל להכיל את הגודל האנושי, את הזה. זהו, זה היחס בין היופי שלנו ליופי שלנו. בכל מקרה, כאן הרב מדבר על היופי שלנו, על איך זה בנוי, איך זה בנוי אצלנו. אז לפי זה יוצא שהדבר הבסיסי והיסודי ביותר זה נפש חזקה. נפש חזקה זה כאילו הגרעין הקשיח. הגרעין הקשיח, כל המבנה שהוא תיאר, עין טובה, יופי, שמחה, חוכמה, הגרעין הקשוח, הבסיסי יותר, כאילו האטום, שעליו בנוי הכל, זה נפש חזקה. כן, נפש חזקה ובריאה. שאז יובילו החושים את הרגשות באופן ישר ונאות. כאילו החושים זה נקודת המגע עם המציאות. והם יובילו את העולם הרגשי בצורה נאותה, נכון? ואז יהיה לי טוב, זהו. ואתם מוכרים להביט הבתה כלי ונאותה הבאה גם כן מחוזק נפש ובריאותה. שאז יובילו החושים את הרגשות באופן ישיר ונאות, עד שירגיש שלם את יופיין ויתעדן על הדרם ויהיה סרב חיית. אם כאן הוא בנית בצורה מלמטה למעלה. מתחיל מלמעלה למטה, עכשיו מתחיל, חוזר מלמטה למעלה. מהגרעין זה הולך להתרחב. עד שיגיש חוזק הנפש בביותה, שאז יובילו החושים את הרגשות באופן ישר ונאות, עד שירגיש שלם את יופיים. אם יש עין טובה, אז הלב בסוף ירגיש את היופי, ויתעדן על הדרם, יתרון, חלקי בסוף את השמחה. אבל כל מתחיל מנפש חזקה. האמת היא ככה, שצריך לעיין במה זה נפש חזקה, הבעיה שאין לו מקורות על זה, אבל פעם באה אני אביא מקורות על מה זה נפש חזקה. זה אחד הסוגיות המרכזיות של הרב, כן? אחד הדברים שהרב דן עליהם הרבה מאוד, זה מה יוצר נפש חזקה, מה יוצר, איך בונים נפש חזקה, איך בונים נפש בריאה. נפש שבעצם מסוגלת לראות את האחר. זה קשור לזה, נכון? אם הנפש היא חזקה, אז יש לה עין טובה, אז יש כאילו חלונות, יוכל לראות את השני, לא להרגיש מוימת ולא להרגיש משפלת, ולהפך, העין רואה את הכל בצורה טובה, בצורה... אז אני נראה את זה, כרגע נשאיר את זה ככה, בפעם הבאה, נסתכל מה זה נפש חזקה, מה זה, איך טוב. רק אולי נסיים את המשפט הבא, אמנם, אז זהו, עכשיו, אם תשים, בעצם הרב בעצם הסביר את הגמרא, אתה שמת לב, אספרגוס, קודם כל יפה ללב, אז מתחיל ביופי, אבל זה בעצם, למה הוא יפה ללב? שהוא קודם טוב לעיניים, כן? אבל למה הוא טוב לעיניים? שהוא כאילו טוב למעיים, כאילו המעיים פה זה הבסיס. ואז יש לי עין טובה, ואז יש לי לב יפה, נכון? זה המבנה. אבל עכשיו הוא אומר פה שצריך מאוד להיזהר, לא לשתות את זה יותר מדי. נכון? זה מה שאומר את הגמרא, שמי שזה משקה משקר. משקר הכוונה היא שזה משקה שעובד על כל מעמקי החושים. נכון? כמו אומנות, כמו סוחף, סוחף זה מנהיב. אז צריך מאוד להיזהר. כן, נכון, זה מה שהוא אומר פה. אבל זה נדבר שוב פעם, צריכו לדבר על זה פעם הבאה. פעם הבאה אני צריך לדבר עוד פעם מה זה נפש חזקה ובריאה, ואז גם תבינו גם מה זה לשתות את זה בצורה נכונה. זה נשאיר את זה לפעם הבאה. רק נסיים את גם חידוד החושים, יתרון הרגשת הלב בצד היופי של המציאות, כשאדם רגיל בהם, מתרגל להשתמש בהם כשורה, כלומר באופן שלא תתערף דעתו המוסרית, כן, מהממת ההדר החיצוני. לא תשימו לב שזה דומה לעולם האלילי. היהדות הייתה דומה לעולם האלילי, במובן הזה שיש פה, שזה עמוק. זה עמוק, המילה חוויה, אני לא משתמש במילה הזאת, אבל זה משהו חווייתי. המשקיע הזה הוא חווייתי, הוא סוער, אבל בכל זאת זה לא כמו אצל עמי העולם, וזה לא היה גורם לשיכרון לאובדן חושים. זה לא שם אבנם, חידוד החושים ויתרון הרגשת הלב בצד אדם כשאדם רגיל בהם הוא יתרגל להשתמש בהם כשורה, כלומר באופן שלא תתערף דעתו המוסרית מהממת האדר החיצי. יש פה אדר, יש פה יופי, ויופי זה דבר מושך, זה יופי זה דבר כמו שאני משקר, כן? אז אם אתה יודע לעשות את זה כמו שצריך, הוא יפה לכל גופו, הוא מיישר את כל דחר, כן? זאת אומרת, השכינה, כמה שהשכינה הייתה עמוקה, יש הרב מדבר על המושג שנקרא זרמות נפשיות, העולם של בית ראשון היה בו המון זרמות נפשיות, הוא היה עמוק מאוד, מגשי, חווייתי, אומנותי. אז זה הוביל את עם ישראל לעבודה זרה. זה הוביל את עם ישראל לרצח, ניוף. כן, כל הדברים, נכון, עבודה זרה, כן. זה יכול להוביל את האדם לשם, מה שכתוב פה. לכן צריך לדעת איך לשתות בצורה נכונה. אבל אם זה בצורה נכונה, זה מיישר את כל דרכיו. כן, נכון, השכינה היא אמרתי הבסיס והיסוד בכל עבודה מוסרית של עם ישראל, עד שילך בדרך חיים טובים בעולם הזה בשמחת לב וצלת רוח, ותביאו גם כן לחית ותקווה טובה בחיים נצחיים. אומנם מי שלא הגיל נפשו להשתמש בהכרת ההוד ביופי שבחים את החית הרצויה, משתכר, כן, זה נשא משהו אלילי וגס, משתכר מהדר הברק החיצוני. אז קשור מאוד לזה נקודה הזאת, שאם אתה לא יודע איך להשתמש ביופי, אם אתה לא יודע איך להשתמש בכל ההדר הזה, אז אתה יכול להפך לשיקור. שיקור, הוא לא נקבל לשיקור מובן הזול, כן, לשיקור מובן האלילי, האנושי, מובן של גרמניה, כן, של אז אם אתה שותה את זה בצורה נכונה, זה בונה אותך. הכללים של איך, מה הגבולות, זה מוסס על רחל. כאילו הצד של רחל בא לתת את הנקודה הזאת של הגבולות. בא לתת את הנקודה הזאת של האוטור, זה נדבר זה פעם באה, נשאיר זה פעם באה, עוד פעם נחזור זה. בכל מקרה, אם שותים את זה כמו שצריך, אז הוא בונה את העולם, אם לא שותים את זה כמו שצריך, אז... אם אומרים, מי שלא הרגיל אפשר להשתמש בקראת החוד והיופי שבחיים תחליטם המצויה, אז לא רק זה שזה לא עושה את אדם יותר טוב, עושה את אותו יותר רע. הוא משתכר מהדר הברק החיצוני. כל היופי החיצוני הוא את היופי הפנימי. יופי הפנימי בונה, יופי הפנימי מרחיב, יופי החיצוני הורס. ובוא לטעות אחר ההברקה החיצונה יותר מדי, עד שיעזוב תעודת יופי מטרתה. מפסיד המושגים אמיתיים הרואים יתרונו לידי הפתעות. לכן זו המשתכר מיינו שקשה אומנם לכל גופו. טוב, זהו, זה מה שאני חושב שנסיים פה הפעם, שזה היחס, רק נסכם את זה, שאת הבסיס ליופי צריך להיות עין טובה ונפש חזקה. אם יש עין טובה ויש חזקה, אז מילא היופי הוא בסדר. הוא פותח את האדם, בונה אותו, ואם לא, אז מה קורה? אז טוב. נשאיר את זה פה.